הסשן הקרוב יוקדש לסליחה. אפשר לקרוא לזה גם מעין סדנה. מי סדנה בתוך הריטריט לסליחה. הוא יורכב משלושה חלקים. בהתחלה אני אומר מהדברים איזושהי שיחה קצרה על הנושא. אנחנו נמשיך למדיטציה. שהמדיטציה מודרכת, שהנושא של הסליחה. ובחלק השלישי גם נעשה איזשהו סשן בזוגות, המשך של השיחה ושל המדיטציה. אני מרגיש שהדבר הראשון שחשוב לי לומר, שכשאני מתחיל לדבר על סליחה, היא שהרבה פעמים, דרך כלל אולי התגובה שעולה לנו גם נוכח המקום הזה היא שלא בא לי לסלוח. לא בא לי בכלל להתעסק בנושא הזה של סליחה. גם כי מטבע הדברים, כאשר אנחנו חושבים על, מדברים על סליחה, אנחנו בעצם פותחים פתח למקום של מזמין לעלות מקומות שיש בהם כאב. מקומות שבהם הנושא של סליחה הוא רלוונטי, מקומות שיש בהם כאב. וכמו שדרך הדרמה מתחילתה, מאוד חושפת אותנו ומציעה לנו הסתכלות אחרת ורדיקלית, אבל שהיא לא באה לנו באופן טבעי, במקום של להיות נוכחים עם כאב, אבל זה גם הכי טבעי שלא בא לי. מעבר לזה, אנחנו גם חיים בתוך תפיסת עולם שהרבה פעמים מאוד מאוד מזינה דווקא הסתכלות של להחזיק, של להחזיק זיכרון שיש בו כעס, שיש בו פגיעה. המקום הזה שמאוד בא אצלנו של זכור את אשר עשה לך המלאק, לזכור ולא לשכוח. אנחנו לא מדברים כאן על לשכוח, אבל הרבה פעמים בתוך המסרים האלה ישנו גם מאוד מאוד מוזן המקום של הלא לשכוח כדי להזין את הרגש שלא סולח. היה על זה פעם, לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב סדר גודל של 30 שנה, איזשהו במאי ישראלי שחי באותה תקופה בפריז, שעשה סרט שקרא לו "יזכור, העבדים של הזיכרון", שמאוד מאוד התייחס ונגע אל המקום הזה של איזשהו מסר שהופך לאיזשהו דפוס חברתי, תרבותי, שבא לידי ביטוי של כל אחד מאיתנו גם בתוך הסיפורים האישיים שלו, שאנחנו לפעמים כמו מקדשים את המקום הזה, כמו מי נהיה בלי המקום הזה שלא סולח. אני מזכיר פה את המקום הזה, נתקלתי, בטח חלק מכם אולי מכירים את ברני גלסמן, ברני גלסמן הוא מאסטר זן, ברני גלסמן רושי, ממוצא יהודי, שמאוד פעיל בפעילויות של סליחה ופיוס ושלום. אחד הדברים שהוא מפורסם בהם, יש ריטריט שהוא מקיים מדי שנה באושוויץ, נקרא Bearing Witness. ריטריט שמגיעים אליו אנשים מכל העולם, בכללם לא מעט יהודים, ישראלים, גרמנים. מקום של להיות נוכחים ביחד מול מקום של עוולה ופשעים כל כך נוראים וכאב כל כך היום. אבל ממקום שהוא אחר. מקום שגם בא לידי ביטוי. חלק אולי מכירים את אתי היליסון? חלק אולי כן. אתי אליסום, אני פעם ראשונה שמעתי עליה בהודו, באיזשהו ריטריט, שבתי די מאחורה, לא שמעתי כל כך טוב, והמורה שם דיבר על זה שלדעתו אחד המסמכים הרוחניים הכי משמעותיים בני ימינו הם היומנים של אתי היליסון, צעירה יהודיה מאמסטרדם שנספתה בשואה. ואני זוכר את המחשבה שלי כששמעתי את הדברים האלה, אף פעם לא ידעתי שאומרים אנה פרנק באנגלית אתי היליסון. וגם לא חשבתי על זה כאיזשהו מסמך רוחני. אחרי הריטריט ומחקירה וזה, התברר שהייתה עוד צעירה יהודיה, לא, אנה פרנק הייתה נערה, היא הייתה קצת יותר מבוגרת, אבל בחורה צעירה יהודיה שחיה בימי הנאצים וכתבה יומנים. ספר שפורסם אחרי זה בעברית שנקרא השמיים שבתוכי, לכן בגרסה עתיקה יותר, זה נקרא חיים קרוטים. וזה ספר שמי שלא קרא אותו, הזמנה חמה. אתי היא לא מכחישת שואה. הספרים שלה ישנם סיפורים מאוד מאוד קשים. שהם גם מאוד מחזקים הרבה דברים שאנחנו יודעים על דברים שהתרחשו שם בזמן של הנאצים. אבל ההתייחסות שלה, הראייה שלה ומה שהיא לומדת מתוך מה שהיא חובה, שונה לחלוטין מהנרטיב שאנחנו כל כך רגילים אליו מסביבנו, סביב המקום של השואה וזכור את מה שעשה לך המלאק וכו'. המקום שלה הוא לא מקום של דיסמיסינגית, אבל הוא מקום של קריאה, ראייה אנושית, כלל אנושית כל כך משמעותי, שבבסיסו נמצא המקום של הסליחה. ואותו ברני גלסמן שהזכרתי, שנוגע בזה מתוך מקום אחר, נתקלתי באיזשהו מקום, איזשהו רעיון שהוא אומר, פשוט תחזיקו רגע בראש, אתה בן אדם ולמה הוא מקדיש את חייו. הוא אומר, כשאני חושב על האפשרות של סליחה, המחשבה הראשונה שעולה לי היא שאין לי את הכוח לסלוח לאף אחד. אנחנו לא לבד עם התנועה הזאת. התקלתי גם בתוך הזה זה, יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני, אומר, אני מוכן לא לאכול שוקולד, אני מוכן שלא יקנו לי צעצועים, אני מוכן שלא ירשו לי לצאת לשחק, אני מוכן אפילו לקבל מכות, העיקר לא לבקש סליחה. צליצתי בתוך הבית, נתקלתי בזה יש לי ילדים, בן ובת תאומים, עדן וזוהר, הם כרגע בני 8, אני זוכר, כשהם בני 7 או כשהם בני 6, הם שיחקו במשהו על הטרמפולינה ונוצר ביניהם איזשהו ריב, ועדן מאוד רצה משהו וזוהר לא הייתה מוכנה לתת לו, ואז היא אמרה לו בתוך הזה, אני לא אתן לך את זה עד שלא תבקש סליחה. אז הוא הסתכל עליה ואמר לה, טוב בסדר, יעבור לי הרצון לדבר הזה. ואז אני שואל אותו, וזה, תגיד, אתה לא רוצה את זה אבל עכשיו? אני לא, עזוב אותי. אני רוצה גם לחזור למשהו שנגענו בו בשיחת הפתיחה. סליחה, fair enough, מפנה את המבט שלנו אל עבר. דברים שיש מהם צורך ומשמעות להתעסק עם הנושא הזה של סליחה, מתקשרים אל דברים שקרו, אל פגיעות שנפגענו, מקומות שנעלבנו, מקומות שאנחנו פגענו או נעלבנו, גרמנו עוול למישהו אחר, זה דברים שקרו. ובו בזמן זה לא איזושהי נסיגה מתוך ההזמנה שנמצאת כל כך בלב התרגול, בדרך שבה הלימוד הזה שוב ושוב פונה ההזמנה אל הרגע הזה. זה לא איזשהו מקום של הזמנה להיכנס לרומינציה ומחשבות מסתובבות וזה על מה שהיה. וזה מקום שיוצא מתוך הבחינה העכשווית שלנו, איך אנחנו חיים עכשיו עם העבר. העבר חי בתוכנו. כמו שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו קוראים לו הסחות דעת גם במדיטציה. העבר חי בתוכנו, אין לו קיום ממשי, אין לו קיום מוחשי, איפה הוא? כל הזמן הוא עולה בתוכנו. הוא עולה בסיפורים שחוזרים, הוא עולה ברגשות, והמקומות האלה מהווים קרקע לאיך אני עכשיו. הזעם, התינה, האלבון, האשמה, הן חוויות עכשוויות שמתקשרות אל משהו שהיה עכשיו. כאשר אנחנו מדברים על הסליחה, אנחנו מדברים על מערכת היחסים העכשווית שלנו עם העבר, שיש לה את היכולת, וזאת העוצמה המדהימה של המקום הזה של סליחה, להתמיר עכשיו את מערכת היחסים שלנו עם מה שהיה. ובמובנים עמוקים ומעודנים יותר גם לשנות בעצם את ההבנה שלנו של מה שהיה. בזכות הריטריטים האלה, שבהם גם קצת יותר יצא לי להיחשף לפעמים לסידור התפילה, שלא כל כך נתקלתי בו לפני כן, בתוך הזמנים האלה כאשר מוזמנים מי שרוצה מאיתנו לעלות לבית הכנסת ויכול להיות שם גם בזמן התפילה, התקלתי במשפט שכל כך נשאר איתי מתוך ונתנה תוקף, התפילה המרכזית של הזמן הזה. ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרא. ותפתח את ספר הזיכרונות, ותפתחי את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא. המקום הזה של הזיכרונות שעולים בנו, וכן, חלק גדול מהם, זיכרונות מכאיבים, ספר הזיכרונות הזה הוא כמו מעצמו נקרא. זה לא שאני בוחר או בוחרת לעשות את זה. זה משהו שכמו קורה מעצמו, זה הטבע של זה להיות. והחופש שלנו תמון ביכולת שלנו לשנות את מערכת היחסים שלנו עם אותם זיכרונות. היכולת של הלב להיפתח ולסלוח היא מדהימה. היא מרחיקת לכת בצורות שהרבה פעם בחשיבה קשה לנו להעלות על הדעת. הזכרתי למשל את המקום של אתי היליסון, והיא לא הקול היחידי שמדבר בצורה מאוד בהירה ונוכחת במקומות שקשורים לכאב מאוד גדול, כמו הכאב של מלחמת העולם השנייה והשואה והפשעים והאבלה, אבל במקום שיש בו סליחה. דמויות מפורסמות כמו מדר תרזה, נלסון מנדלה, מקום שדמות שמחזיקה בתוך כך גם את המקום של להיות מאוד מאוד נאמן לאיזושהי אמת, לאיזשהו מאבק על עוולות, ובו בזמן המוכנות ללכת מעבר לזה, לא להישאר עם המקום של העבר. נלסון מנדלה והצד השני של זה, כל אנשי דרום אפריקה. קלתי בדיוק בשבוע שעבר בידיעות אחרונות, בסיפור שתשמעו את הזה, כותרתו, האב שבנו נרצח, סלחתי לכולם. סופר פה על מישהו שנרצח בדקירות בכפר ערבי, אחרי ויכוח על מקומות חנייה וחסימה של כביש, משהו. והגיע אליו הוועידה של הסולחה, משהו שמאוד קיים בחברה הערבית, נועד להרגיע את הרוחות, הרבה פעמים כאיזשהו סוג של אנטידוט, במקום מאוד מקובל של הנקמת דם שישנו בתרבות. ותשמעו מה הוא אומר להם. 38 שנים אני מאמין בחינוך שקיבלתי מהמשיח, ואני לא מוכן לקלקל את הכל, גם למרות הרצח של בני. אני לא רוצה כלום מהאנשים שהיו מעורבים במותו של בני. גם הוא אולי היה עלול להרוג, ואולי גם אני ואחרים. חייבים לחשוב איך להחזיר את האנושיות שלנו. אין לי אויבים כדי לעשות איתם סולחה. אני סלחתי לכולם. אנחנו לא מחפשים להרוס את החיים של מישהו אחר או את החיים שלנו. ניתן לחוק לטפל בנושא. והוא מוסיף, אני אוהב את כולם, מוסלמים ונוצרים. אני לא אומר את זה מתוך חולשה, אלא אני יודע מה שלמדתי מהמשיח. אני מתחנן לכולם ללכת בדרך שאמרתי ולא להשתולל. אני מזכיר מקומות כאלה כמקומות שיכולים לעורר בנו השראה. יכולים כל אחד ניתן אולי להיזכר במקומות שראינו מסביבנו בחיים הפרטיים, או דמויות שמדברות עלינו ומעוררות בנו השראה. ובו בזמן ובאותה נשימה, חשוב לי מאוד לומר, בואו לא ניקח את המקומות האלה של ההשראה כדי ליצור כובד על עצמנו. זה לא סליחה, זה לא איזושהי פעולה, זה לא איזשהו משהו שאנחנו כופים על עצמנו, זה משהו שאנחנו יכולים לכוון את עצמנו אליו מתוך הרבה יושרה ורגישות ונגיעה גם במקומות שאין בנו, אין בנו סליחה. סליחה אל עצמנו גם אל המקומות האלה. יש ערך להסתכל על מקומות שמעוררים השראה. יש ערך על מקומות שאנחנו נתקלים כדי להבין בהם מה הלב האנושי יכול, כמה הוא יכול להיפתח, כמה הוא יכול להתרכך. ובו בזמן נזכור שההתרככות הזאת והפתיחה הזאת מכוונת 360 מעלות. ובכלל זה גם, גם החוויה הזאת, גם המקום הזה. סליחה היא לא ללכת אל העבר. יש את המשפט הזה שהוא כל כך יפה הזה שאומרת, סליחה היא בעצם הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר. סליחה היא הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר. מקום הזה שלא מוכן שזה מה שהיה. מה שהיה, היה. הדרך שבה אנחנו יכולים לחיות היום ממה שהיה, יהיה תקווה. המקום שבו אנחנו מציע להיכנס אל הזמן הזה ואל הסשן הזה הוא דווקא מהמקומות של להרגיש את הלב הסגור, את הביצורים שמסביב ללב, את הגבולות, לחוש גם את הכאב שבכך וגם את ההגבלה שישנה, את המצר הזה שנמצא סביב הלב. ולתת לעצמנו להרהר באפשרות כמה מדהים זה יכול להיות עם מה שמכביד שם שוב, התנועה המכבידה הזאת מתרווחת. ממש ממש מתוך המקום הזה לצאת. ומתוך הכוונה הזאת, מה שאנחנו נעשה בתוך התהליך הזה, אני אציע משפטים שאפשר לחזור עליהם בפנים, ואפשר פשוט לתת להם גם להדד ככה, ולראות מה עולה בפנים. מקומות שמזמינים בנו, מזמינים אותנו להציע, לראות מקומות שבהם אנחנו רואים שפגענו במישהו, שפגענו או גרמנו עוול או גרמנו כאב, לחוש את התחושה הזאת ואליה, אל תוך המקום הזה, להציע סליחה. סליחה שאינה תלויה בשום דבר. סליחה בתוך המקום שלה, קודם כל התנועה הזאת מתוכנו. הבודה כשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על החוכמה הכל כך משמעותית. מדבר על זה באופן נרחב באיזשהו דיאלוג עם בנו ראולה. אומר לו, החוכמה שלנו להביא ולבחון את המעשים שלנו, דרך ההתנהלות שלנו בעולם, את הפעולות, מעשים, פעולות, מילים, מחשבות, ולראות אם הן מועילות, מיטיבות או מזיקות. ובתוך כך לעשות את זה בכל הזמנים, גם כלפי משהו שאנחנו עומדים לעשות אותו, גם כלפי משהו שקורה עכשיו, וגם כלפי משהו שנעשה. כלפי משהו שכבר קרה, החוכמה הכל כך לא מובנת מאליה, מקום הזה של להודות כך שעשינו טעויות, כך שעשינו פעולות שהזיקו או הכאיבו, ובהמשך לכך הוא אומר, וזה גם יהיה ההמשך של התרגיל, המקום של להביא את זה גם לידי מילים. לידי מילים, לומר את זה למישהו, להתוודות בפני מישהו, לדבר את זה במילים, לספר על המקום שפגעתי, שגרמתי עוול, ועל ההתכוונות לבקש סליחה. ולפעמים במקומות שזה אפשרי גם לשדר את השליחה, את הסליחה, גם מעבר אל ההתכוונות הפנימית והמחשבות, אל הבן אדם האחר. ועל זה הזכרתי שנעשה היום גם איזשהו ניסוי שיכלול סמארטפונים, תהיה אפשרות אם יש את תעלה התנועה הזאת בתוך הבפנים של התרגיל. בחלק אחר של זו, זה יהיה את המקום של לראות את המקומות שבהם אנחנו גורמים עוול לעצמנו, פוגעים בעצמנו, ולבקש מעצמנו סליחה. והחלק השלישי של התרגיל ינוע אל מקומות שבהם נגרם לנו עוול, שמישהו אחר פגע בנו. כשבתוך כל כך הראייה שהיא גם מרשה לסיפור להדהד, הופכת את כל הנושא של סליחה למשהו קונקרטי, בשונה מאיזושהי התכוונות אני סולח לקוסמוס, אלא שמרשה אל המקומות בהם שכל התמה הזאת של סליחה יש לה משמעות, מקומות שיש בהם פגיעה, עוול, עלבון, אשמה, בושה. ופה בזמן, שוב ושוב מבטרת בתוך האקלים שאנחנו כבר כאן, של המדיטציה, של הריטריט, מבטרת על הרומינציה, על ההתעסקות החוזרת ונשנית, ורק משתמשת בדברים האלה, בדברים שאנחנו מעלים כמין הקטליזטורים, להעלות את הסיטואציה, אבל לוותר על לשקוע בתוכה, ולעשות איתה את העבודה הזאת של סליחה. ורגע, אם יש עוד משהו חשוב לי לומר לפני, כן, שני דברים. אחד, יכול להיות מועיל לעשות איזושהי הבחנה במה שאפשר לקרוא לו סליחה ובמה שאפשר אולי לקרוא לו פיוס. כשאני משתמש כרגע במילה פיוס, אני מתכוון על מקום שהולך אל מעבר לסליחה, וגם בו ישנה את הקרקע שאפשר להתפייס, של להיות חבר עם. הסליחה היא כמו הקרקע, כמו המצע שנמצא לפניכם, שיש בה יותר את האיכות הזאת של הוויתור על התקווה לעבר טוב יותר. מה שמאפשר להרפות במקומות כמו נקמנות, טינה, אשמה, חרטה, שזה בא פנימה. אבל אין כאן צורך, דווקא בתוך הקונטקסט שאנחנו מדברים, יכול לפעמים להיווצר הלחץ הפנימי של לרצות להרגיש שוב את אותו חום של רגשות שאולי הרגשנו כלפי איזושהי סיטואציה. ובהמשך לכך אני רוצה שוב להדגיש את המקום שזהו לא תהליך שנעשה בכוח, באיזושהי הזמנה, באיזושהי התכוונות. ונכונות להיות עם מה עולה, עם הסיפורים שעולים, וגם עם המקומות שבאנו, שאין בהם משהו לא נפתח. חומות של הלב. הסליחה אז מגיעה אלינו, אל עצמנו, אל המקומות שבהם אנחנו לא יכולים לסלוח. שום דבר לא בכוח. אז בואו נסתדר בתנוחה של ישיבה. לראות שאנחנו נותנים לעצמנו כמה שאפשר לשבת בנינוחות. אפשר לסרוק את הגוף בכלילות. ו אם יש איזשהו מקום שמרגיש שאנחנו מחזיקים בו מתח או סטרס, להרפות כמה שאפשר. מרשות לנשימה להיות נינוחה. צורך לאלץ אותה להיות ככה או אחרת. להרגיש שהנשימה כמו עוזרת לנו להתרווח בתוך הגוף. תרווח בתוך מה שקורה עכשיו. ממש כפי שהוא קורה. תשומת הלב אנחנו יכולים לכוון אל האזור של מרכז בית החזה, אזור שבהרבה תרבויות נחשב למרכז, מרכז האנרגטי של הלב. לחוש כאן את הפעימה של הנשימה במרכז הלב, תנועות של בית החזה. שרוצה או רוצה, אפשר גם להניח את כפות, כף יד אחת או כפות ידיים על בית החזה, על הלב. תחוש איך זה מרגיש כאן עכשיו. תחושות. אולי גם רגשות. ועל המילים שאני אומר עכשיו, אפשר לחזור בשקט בלב, להניח להן להדהד בפנים. פשוט לתת להן להדהד במרחב ההקשבה למה שהן מעוררות. ישנן דרכים רבות שבהן פגעתי במישהו אחר. מתוך פחד, מתוך כעס, מתוך בלבול, ישנן דרכים רבות שבהם פגעתי באחרים, במתכוון או שלא במתכוון, ביודעין או שלא ביודעין. אני מבקש סליחה. אני מבקשת סליחה. מתוך המילים, מתוך האירועים האלה, עולה איזשהו זיכרון או סיפור. בואו נניח לעצמנו להיות רגע איתו. אל אותו אדם להיות נוכח איתנו, אל אותו זיכרון. לחוש קונקרטית את הפגיעה, את הכאב. את הפחד או הבלבול או הכעס שוודאי היו שם. מבקש סליחה מאותו אדם, מכוון אליו את הסליחה. ישנן דרכים רבות שבהן פגעתי במישהו אחר, מתוך כעס, מתוך פחד, מתוך בלבול. במתכוון או שלא במתכוון, ביודעין או שלא ביודעין, אני מבקשת סליחה. אני מבקש סליחה. יכול להיות שמתחלפים במרחב תודעותינו סיפורים או דמויות. עד כמה שאפשר אנחנו מניחים, מאפשרים לכל סיפור, לכל דמות להיות נוכחים לכמה רגעים, להיות איתם, להרשות לעצמנו לחוש את הכאב. את הוידוי. את בקשת הסליחה. ישנן דרכים רבות בהן פגעתי ושאני גורם סבל לעצמי. מתוך פחד, מתוך בלבול, מציע לעצמי סליחה. אני סולח לעצמי. ורקות, בלי לנסות לדחוף שום דבר או לכפות שום דבר. בלי צורך לשפוט את עצמנו למקומות בהם אנחנו פוגשים גבולות, ביצורים מסביב ללב. ואם אנחנו נתקלים כבר בשיפוט כזה, בלי לשפוט את עצמנו על זה שאנחנו שופטים. ישנן דרכים רבות שבהם פגעתי או שאני פוגע בעצמי. נגרם סבל לעצמי על ידי עצמי, תוצאה מפעולות או ממילים או ממחשבות שאני חושב. ישנן דרכים רבות שבהן אני גורם לעצמי סבל, תוך בלבול, פחד, אנושיות. אני מציע לעצמי לסלוח לעצמי. אני סולח לעצמי. אני מציעה סליחה לעצמי. אני סולחת. הרהורים שעולים, חולפים, למרחב ההכרה. נותנים להם מקום, נפגשים איתם עם הלב, עם ההתכוונות של הסליחה. בלי צורך לנסות לאלץ שום דבר. ישנן דרכים רבות שבהם אחרים פגעו בי בדברים שעשו, במילים שאמרו, ביודעין או שלא ביודעין, במתכוון או שלא במתכוון. דברים שעשו או מילים שאמרו, מהם מחשבות שחשבו, פגעו בי. אולי מתוך כעס, אולי מתוך בלבול, אולי מתוך פחד, נאמרו הדברים ונעשו הפעולות. אני מציעה סליחה. אני סולחת. כמו שאמר אותו אדם שהקראתי את הקטע שלו מידיעות אחרונות, בדיוק כמו שמישהו אחר דקר את הבן שלי בהתלהטות היצרים והזעם, גם הבן שלי יכול היה לעשות את זה. להרשות לסיפורים, זיכרונות, דמויות שעולות לעלות. שים לב שאנחנו נותנים לסיפור להיות כמו ברקע, לא לקחת את כל האנרגיה של תשומת הלב. זה לא הופכת לרומינציה, כמו תקליט שרות שחוזר על הסיפור, על הפגיעה. אלא היא רק משמשת למשהו שיעלה, לכאב, לתת לנו להיות במגע אמיתי ממשי עם הכאב. ובתוך כך לא לנסות לאלץ שום דבר. לחוש את הכאב. ואם אנחנו גם חשים במקומות שאי אפשר לסלוח עליהם, לחוש את הכאב הזה. עם חמלה עצמית, עם סלחנות כלפי זה שאני לא יכול לסלוח. ישנן דרכים רבות שאחרים פגעו בי, במתכוון או שלא במתכוון, ביודעין או שלא ביודעין, תוך פחד, בלבול, כעס, עשו דברים, אמרו מילים שהכאיבו לי, שאני עדיין חש, עדיין חשה את הכאב מתוכם. אני מציעה סליחה. אני מוותרת על התקווה שזה לא היה. שוב לחזור שוב ושוב אל מרכז פתח הזה, מרכז הלב, להרשות, אפילו לכוון את הנשימה לרווח כאן, כאיזשהו הליך של לקראת סיום, להרשות גם לנשימה יותר ויותר להתפשט אל כל הגוף. נושאת איתה את הרוח הזאת של כאבים על פגיעות שפגענו ונפגענו, ואת רוח הסליחה.